הנושא שהרמב״ם פתח בו היה מהי הטובה המיועדת לשומרי המצוות. אנחנו יודעים שיש מושג בסיסי בתורה של שכר בעונש, והשאלה היא, השאלה שהרמב״ם מציג הייתה מהי הטובה אשר יזכה לאדם בקיום אלה המצוות, כלומר מהו השכר, השכר שהאדם אמור לקבל, והוא מתכוון לשכר הגבוה ביותר, הגדול ביותר, תכלית השכר. והביא שם כמה וכמה דעות שכולם הוא לא אהב. הוא אומר בסוף, אחרי שהוא מביא את כולם, שאנשים לא מבחינים בין עיקר לטפל. הם לא מבחינים בין הדברים שהם התכלית, שהם סוף הדרך, לדברים שהם רק אמצעים לתכלית. וההבחנה של הרמב״ם היא בין מציאות גשמית, מציאות שבה האדם חי בגוף, ושהיא לא התכלית, היא לא המקום הסופי שאדם אמור להגיע אליו, לבין המושג של העולם הבא, שהוא עולם הנפשות, עולם הנשמות, שאין בו בכלל מקום לגוף. ככה הוא התחיל את הדיון. אחר כך הוא, לפני שהוא הסביר את המושג העולם הבא, הוא פתח כאילו דיון שני, שהוא לא בהכרח קשור לראשון. לכאורה הוא לא קשור לראשון. הדיון השני הוא האם בכלל ראוי לעסוק במצוות, בתורה, מצוות, בעבודת השם, בשביל לקבל שכר. או שהמצב הנכון ביותר, הרצוי ביותר, האידיאלי הוא שאדם עושה את הדברים לשמם. כלומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. ושם הוא מדבר על הנושא הזה של מה זה תורה לשמה, מצוות לשמן. אחר כך הוא פותח עוד דיון שלישי בשאלה של איך להתייחס לדברי חז"ל, לאגדות חז"ל, יותר נכון. אנחנו לא מדברים על דברים בהלכה שהם דברים כפשוטם. אנחנו מדברים על האגדות שאם אתה מפרש אותם כפשוטם, אם אתה מבין אותם כפשוטם, אתה בבעיה. יש שם הרבה דברים שהם לא מובנים, שהם נראים מופרכים. ומה צריך באמת להבין בהם? יש בזה כמה אפשרויות. והרמב״ם שוב מציג כיתות של בני אדם שמתייחסים לא נכון לאגדות חז"ל. וההתייחסות הנכונה היא שיש להם מעטה חיצוני שהוא הדברים כפשוטם, ויש להם רובד פנימי שהוא בעצם הכוונה הנסתרת של הדברים, מה חז"ל בעצם התכוונו לומר פה, איזה רעיון תמון או צפון בתוך דברי האגדה האלה. כל שלושת הדיונים לכאורה לא קשורים זה לזה. עוד פעם, שאלה ראשונה, מהי הטובה, מהי פסגת הטובה שצפונה לצדיקים? שאלה שנייה, האם אדם צריך לעבוד את השם בשביל לקבל שכר? שאלה שלישית, היחס לדברי חז"ל באגדה. ואז, אחרי שלוש השאלות האלה שהוא פותח בהן, הוא מתחיל לבאר את דעתו בנושא. הוא מקדים לזה את המילים, ואתה אחל לדבר במה שרציתיו. כלומר, אני רציתי פה להגיע למשהו, ועכשיו אני אתחיל להגיע אליו. ואז הוא מסביר את מהותו של העולם הבא. מהותו של העולם הבא, שהוא עולם שבו מתקיימת נפש האדם אחרי שהגוף קלה. האדם מת ונפשו נשארת קיימת, והיא נשארת קיימת בתנאי שהיא דבקה במושכלות, היא דבקה ברוחני. כי כשאדם מממש את היכולת הרוחנית שלו, אז הוא הופך להיות קשור או אפילו מזוהה עם עם המושגים הרוחניים שאותם הוא רכש. כלומר, כפי שהרמב"ם מגדיר את זה, היותה היא והוא דבר אחד. הנפש המשכלת והמושכל שלה הופכים להיות דבר אחד. כאשר המושכל שלה הוא הבורא, שהוא הנכבד שבמושכלות. כלומר, כשאדם מגיע לידיעת הבורא, לידיעת השם, אז הוא מגיע למצב של השגת הדבר האמיתי, הדבר האולטימטיבי שאפשר להשיג אותו. הידיעה של כל דבר בעולם היא ידיעה של דבר הווה ונפסד, של דבר בן חלוף. לעומת זאת, ידיעת השם, שהוא המצוי, הקבוע והקיים, כפי שהרמב"ם מנסח את זה בהלכות יסודי התורה, הוא לבדו אמת ואין למצוי אחר אמת כאמיתתו. זוהי בעצם הסיבה לקיום הנפש, וזה מה שחז"ל קוראים שצדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. כאשר היה חשוב לו להקדים שאל תבין את המילים האלה כפשוטם. כלומר, כשחז"ל אומרים משפט כזה, שהעולם הבא, צדיקים יושבים בו ועטרותיהם בראשיהם, אז אל תחשוב שהם מתכוונים לזה שהם יושבים כמו בגן ילדים עם זר על הראש. זה הופך את הדברים למגוחכים. הצדיקים בגן עדן, הצדיקים בעולם הנשמות, יושבים ועטרותיהם בראשיהם, יש לזה משמעות אחרת. המשמעות היא עמוקה, המשמעות היא מוצפנת. מה זה עטרותיהם בראשיהם? הוא מסביר שעטרותיהם בראשיהם זה הוצאת היכולת השכלית של האדם מן הכוח אל הפועל. כלומר, האדם, הראש שלו זה כאילו המקום של המחשבה, המקום של היכולת השכלית. זה אנחנו יודעים שככה זה, שהמוח הוא החושב. אז עטרותיהם בראשיהם זה לא מה שהיה כאשר נולדת. כשנולדת, נולדת עם שכל בכוח. כשהפכת אותו לשכל בפועל, כלומר, כאשר הגעת להשכלה וידיעת האמיתות בפועל, אז נוצרה ההתרה הזאת, שהיא הדבר שהוא מחוץ לגוף, שהוא נשאר, ושבסופו של דבר הוא הדבר שנשאר, הוא הדבר שנשאר קיים. המושג של השכלה, עוד נדבר על זה, זה לא רק ידע. השכלה זה ידיעת השם, היא כוללת באופן מהותי את העניין של האורח החיים, של ההתנהגות, של העשייה, של המעשה. האיש השלם הוא איש חכם וטוב, כלומר הוא איש שהולך בדרכי השם. כמו שאומר הנביא, והרמב"ם מביא את זה בחתימה של מורה נבוכים, בפרק האחרון, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. השכל וידוע אותי, הרמב"ם מדגיש שם, לא כתוב השכל וידוע אותי כי אני אחד, או כי אני ניגוף, או משהו אחר. כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. כלומר, ידיעת השם היא ללכת בדרכי השם, לעשות את הפעולות שהן הפעולות המיוחסות לקדוש ברוך הוא. זאת ידיעת השם. ידיעת השם זה כמובן גם לדעת את מה שאדם יכול לדעת, אבל זה ודאי כולל גם את השיפוט המוסרי, ההתנהגותי, ואת ההליכה בדרכי השם. לכן, כשמדובר על ידיעת השם, אז לא הכוונה לאיזו ידיעה אינטלקטואלית בלבד. הכוונה לידיעה שיש עם המעשה, או כפי שהרמב"ם מגדיר את זה בהקדמת המשנה, איש כולל החוכמה והמעשה, הוא האדם השלם. למרות ש או לא למרות, כיוון שזה המושג של העולם הבא, הדבקות במושכל והישארות הנפש כתוצאה מזה, אומר הרמב״ם, למרות שהתכלית, כלומר, יש שתי משמעויות למילה תכלית, יש משמעות, הזכרנו את זה כבר, יש משמעות תכלית במובן של קצה, של סוף הדרך. לאן אתה אמור להגיע בסופו של דבר? מהי התכלית? כלומר, הסוף. יש תכלית במשמעות של מטרה, כלומר, אני עושה את הדבר לתכלית מסוימת, דהיינו, מתוך מטרה מסוימת, או מתוך מוטיבציה מסוימת. למה אני עושה את זה? כן, בבקשה. במילים אחרות, כאשר אדם מבקש לתכלית, תכלית אחרת, ככה הרמב״ם כותב. הרמב״ם כותב על אותם אנשים שעובדים את השם על מנת לקבל פרס, הוא אומר שזה כמו ילד קטן ששואל, בשביל מה אני אלמד? מה יצא לי מזה? אז הוא אומר, אין מותר לאדם השלם שיאמר, אם אעשה אלו הטובות ואתרחק מאלו הרעות, מה גמול אקבל? לפי שזה כאמור הנער, אם אלמד, מה ישולם לי? כשאנחנו, כאשר נראה חולשה שכלו, אשר לא יבין זה הערך, ויבקש לתכלית, תכלית, נשיבה הוא כפי שכלותו. כלומר, הוא מבקש לתכלית, תכלית, מפני שבעצם המטרה של קיום המצוות היא קיום המצוות. המטרה של ידיעת האמת היא ידיעת האמת. אם אתה שואל את מה יצא לי מזה, פירוש דבר שאתה מחפש, איזושהי מטרה אחרת שהיא יותר חשובה מהדבר עצמו, אבל אין דבר כזה. אין דבר שהוא יותר חשוב מהדבר עצמו. ולא רק שאדם אסור לו להגיד, אם אני אלמד תורה, מה ישלמו לי, איזה טובת הנאה אני אקבל, במובן הגשמי, במובן של חיי העולם הזה. האם אני אקבל משכורת בגלל זה, אני אקבל כבוד בגלל זה, לא רק זה. גם אין לו לאדם לומר, אני אעשה את המצוות כדי שאזכה לחיי העולם הבא, כדי שאני אהיה שם בעולם הבא. למה? תראו, הנה כאן אנחנו בעמוד אנחנו בעמוד קלט, והרמב״ם שם אומר את הדברים בצורה מפורשת וברורה. והתכלית אומנם היא העולם הבא. כלומר, הסוף של הצפי לאן האדם יגיע, התכלית הזאת היא באמת העולם הבא. ולכן התנא דיבר על כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה הדבר החשוב ביותר. מהו השכר הגדול שיש לעושי המצוות. ואם היא אותה התכלית, אין ראוי למי שרוצה להיות עובד מהאהבה, שיעבוד כדי להשיג העולם הבא. כמו שבהרנו במה שקדם. אין ראוי לאדם לעבוד את השם כדי לקבל, כדי להשיג את העולם הבא. ואומנם, יעבוד על אופן שאספר, אלא איך ראוי לעבוד את השם? באופן הבא. והוא, שאם הוא מאמין שיש שם חוכמה שהגיעה לנביאים מאת השם, הודיעם בה כי המעלות הן כך וכך והפחיתויות הן כך וכך, הרי הוא חייב מצד היותו אדם ישר מזג שיתקרב אל המעלות ויתרחק מן הפחיתויות. ואם יעשה זה, ישלם בו עניין האדם ויבדל מן הבהמות. וכאשר יגיע להיות אדם שלם, הרי מתכונות האדם שלא יעקבהו מעקב מתקיים נפשו בקיום מושכלה. וזהו העולם הבא, כמו שבארנו. מה הוא אומר? הוא אומר שמי שחושב שהעולם הבא זה פרס שמקבלים על העבודה בעולם הזה, הוא לא מבין מה זה עולם הבא. עולם הבא זה לא פרס. זה לא כשאתה אומר לבן אדם, תשמע, אני רוצה שתעשה לי פה איזה עבודה, תחפור לי בור, ואחר כך, כשתגמור, תבוא אליי ואני אתן לך שכר. אתן לך 100 שקל. יש איזשהו קשר בין הבור לבין 100 שקל? אין שום קשר. הקשר הוא רק של תנאי. אם אתה תחפור בור, אתן לך 100 שקל. הקשר שבין קיום מצוות לבין עולם הבא הוא לא קשר כזה של תנאי. אם תקיים מצוות, תקבל שכר, תקבל עולם הבא. אז באמת אדם יכול לחשוב, רגע, בשביל מה אני עכשיו עובד? הבן אדם הזה שחופר בור, הוא רוצה את הבור, הוא צריך את הבור, מעניין אותו הבור? לא. הוא עובד בשביל לקבל את השכר. אבל כאשר אדם עובד את הקדוש ברוך הוא, והוא חושב שמה שהוא עושה כשהוא מקיים מצוות זה איזה מין חפירת בור כזאת, שאין לו בה בעצם שום עניין עצמי, וכל העניין הוא להגיע למקום שהוא השכר, הוא לא מבין מה זה עולם הבא בכלל. עולם הבא זה תוצאה טבעית, זה לא שכר במובן של פרס. תוצאה טבעית, להפך, זה קשור מאוד לעבודה הזאת שאתה עושה. זה ממש תוצאה של העבודה שאתה עושה. זה לא תנאי בין שני דברים. מהי העבודה שאתה עושה? העבודה שאתה עושה בעולם היא ידיעת השם. ידיעת השם בלימוד, בחוכמה, ידיעת השם במעשה, הליכה בדרכי השם. זה יוצר את הדבקות שלך בקדוש ברוך הוא כמושכל. זה יוצר את המימוש שלך העצמי כאדם. למה? מפני שבזה אתה נבדל מהבהמה, בזה אתה נבדל מבעל חיים אחר. אם אתה שואל את עצמך, במה אני אדם? אז אתה יכול להגיד שזה לא מעניין אותי. אתה יכול להגיד שלא מעניין אותי להיות אדם דווקא. אני בעל חיים, טוב לי בזה שאני בעל חיים. אבל אם אתה חושב על השאלה, האם אני באמת בעל חיים? גרידה? זה מה שאני. או שאני משהו אחר, והמשהו האחר הזה, מהותו היא העניין של הדעת, של ההשכלה. הרי בזה מותר האדם מן הבהמה. מותר האדם מבעלי חיים, הוא ביכולת ההשכלתית והמוסרית שלו. כמו שבעלי חיים שונים מהצומח בתכונות מסוימות, וכמו שהצומח שונה מהדומם בתכונות מסוימות, שזה קרוע הפילוסופים בשם צורה, צורת הדבר. יש צורה גם לדומם. בכל דבר בעולם יש החומר שלו ויש הצורה שלו, כאשר הצורה שלו זאת המהות שלו. הצורה של הדומם זה צורה חיצונית, זה צורה, זה תבנית. אם אני אומר שהדבר הזה עשוי מעץ, אז אני לא יכול לומר, זאת חתיכת עץ. כי חתיכת עץ זה לא הדבר, זה לא העמוד הזה או השולחן. חתיכת עץ יכולה להיות המון דברים אחרים. יכול להיות קלמר, יכול להיות ארון, כל זה עץ. מה הופך את הדבר הזה לעמוד מרצים? זה שיש לו צורה מסוימת, צורה חיצונית מסוימת. השולחן יש לו צורה אחרת, הארון יש לו צורה אחרת. הארון הוא ארון מפני שהוא יש לו צורה של ארון. אז לכל דבר יש צורה. כאשר אני עובר לרמות של דברים חיים, כמו צמח, כמו בעל חיים, אז ברור שהצורה שלו זה לא הצורה החיצונית. אני מסתכל על פרח, אז אני לא אומר, הצורה של הפרח זה איך שהוא נראה, כי אם הוא יהיה מפלסטיק, הוא יראה אותו דבר, אבל הוא לא יהיה פרח. הוא לא יהיה צמח. מה הופך אותו לצמח? תכונות פנימיות מסוימות. תכונות כימיות, ביולוגיות, שגורמות למערכות שלמות של פעילות, של חילוף חומרים, של גידול, של צמיחה, של הולדה. כל הדברים האלה שמתרחשים בו, זה מה שנותן לו את המהות של צמח. לבעל חיים יש את המהות של בעל חיים. לאדם יש את המהות של אדם. אז מהי המהות של האדם? זה שהוא אוכל, שותה, גדל, צומח ומוליד? לא, זה כל בעל חיים. מה המיוחד שבך? מה המיוחד שבאדם? המיוחד שבאדם זה היכולת השכלית. הרמב"ם אומר במורה נבוכים פרק א', שזה צלם אלוקים. מה שהתורה אומרת, נעשה אדם בצלמנו, ויעש אלוקים את אדם בצלמו, הכוונה בדיוק לזה, ליכולת השכלית. היכולת השכלית שהיא יכולת ההכרה ויכולת השיפוט המוסרי. זה שתי התכונות של היכולת השכלית. זה צלם אלוקים, זאת מהות האדם. עכשיו, כאשר האדם שואל את עצמו, האם אני, אם אני רוצה לממש את עצמי, איך אני עושה את זה? אומר הרמב״ם, אם אתה יודע ש... יש שם חוכמה שהגיעה אל הנביאים מאת השם, מאת הבורא, שהודיע בה שהמעלות הם כך והפחיתויות הם כך, כאשר מעלות, הכוונה למעלות שכליות ומעלות מידותיות, כפי שהרמב"ם יגדיר בשמונה פרקים פרק ב', כלל המעלות מתחלק לשניים, מעלות שכליות ומעלות מידותיות, כלומר, חוכמה ומוסר, הרי הוא חייב מצד היותו אדם ישר מזג. כלומר, אם אתה רוצה להיות אדם, להגשים את אנושיותך, להגשים את זה שאתה אדם, אז אתה צריך לבחור בהליכה, בדרך החוכמה והמוסר, כי בזה אתה אדם. אתה יכול להחליט שאתה לא רוצה להיות אדם. יש אנשים שחיים כמו בהמות, יש אנשים כמו חיים כמו חיות טרף. בסדר. מי שחושב זאת אופציה, אז הוא ימצא את עצמו בסוף החיים הגשמיים, באותו מצב שהבהמה נמצאת, דיינו שהגוף של הקלה נרכב, ובזה נגמר הסיפור. כפי שרמה אומר, בעמוד, בדף הקודם, הוא אומר שהנה כל מי שדבק בתענוגים הגופניים, בלבד כמובן, ומאס באמת ובחר בשקר, נחרט מאותה מעלה, וישאר חומר נחרט בלבד. אם אתה חומרי בלבד, אז אתה גומר את החיים כאשר החומר קלה, וכל חומר קלה. אם אתה בעל צורת אדם ואתה רוצה להגשים אותה, אתה רוצה להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, הרי מתכונת האדם שלא יעקבה ומעכב מתקיים נפשו בקיום מושכלה. כלומר, אם האדם יוצר לעצמו את הישות הרוחנית, הישות הרוחנית הזאת תמשיך להתקיים, מפני שהיא דבקה ברוחני המוחלט, ברוחני העליון, שהוא הבורא. וזהו העולם הבא. אם הבנת מה זה להגשים את האנושיות, אם הבנת שהאנושיות פירושה להיות איש חכם וטוב, שהאנושיות פירושה השכל בידוע אותי, אז הבנת מה זה העולם הבא. אם אתה חושב שהעולם הבא זה שתעשה פה איזה עבודה, נותנים לך עבודה, מצוות, או ללמוד, ואחר כך אתה תקבל שכר, דהיינו שתקבל משהו שהוא בכלל לא קשור, אבל זה הפרס שתקבל, לא הבנת מה זה העולם הבא. כלומר, יש קשר פנימי בין שלושת הדיונים האלה שהרמב"ם פתח בהם. בין הדיון של מהי התכלית הטובה, שהיא העולם הבא, בין האם אנחנו עושים בשביל לזכות בעולם הבא בתור פרס, או שאנחנו עושים את הדבר כשלעצמו, והתוצאה הטבעית של הדבר כשלעצמו זה חיי העולם הבא. מהו הדבר כשלעצמו? הדבר כשלעצמו הוא לדבוק בדרכי השם, שזה בעצם מימוש האדם. העבודה מאהבה, שהיא אהבת השם, היא לא כמו אהבה בין שני בני אדם. אהבה בין שני בני אדם זה לתת משהו לאהוב שלך. אבל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים לתת שום דבר. אם פעלת, פעלת לך. אם תצדק, מה תיתן לו? אהבת השם זה לעשות את רצונו שהוא רצה להשלים אותנו. זאת אהבת השם. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נהיה בני אדם. אם אנחנו עושים את זה בשביל למלא את רצונו, שאנחנו נהיה מה שאנחנו יכולים להיות, זאת אהבת השם. בזה אנחנו מבטאים את אהבת השם. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. עשה רצונך כרצונו. מהו רצונו? הרצונו היה שאתה תהיה אדם. זה היה רצונו. נעשה אדם. בצלמנו כדמותינו. בזה אתה מבטא את אהבת השם.
אז בעצם הרמב"ם
פוסל
כל קשר לפרס.
לא. הוא אומר שזה לא מצב רצוי, לא מצב אידיאלי. הוא לא פוסל, כי מקודם הוא אמר שלמרות שהדבר הזה הוא בלי ספק הדרגה שאליה צריך לשאוף, אבל זה קשה לדרוש מאדם בתחילת דרכו, בפרט מילד, מנער, שמתבגר, קשה לדרוש ממנו את ההבנה הזאת, לפי שלא כל בני אדם ישיגו האמיתות. לפיכך, התירו להמון שישארו על אמונתם מעשיית הטובות לתקוות הגמול וההתרחקות מהרעות ליראת העונש, עד שישיג המשיג וידע האמת והאופן השלם מהו. הוא אומר שזה עניין של התפתחות, זה עניין של בשלות. אדם בשלב ראשון קשה לו להבין את המושגים האלה. כמו ילד שאתה אומר לו בוא תלמד תורה, הוא אומר לך מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? כלומר, אם תשחד אותו במשהו, תיתן לו איזה פרס, אז הוא יגיד, טוב, בסדר, אז אני מוכן ללמוד. אבל כשהוא מתבגר, אז מה שמצופה ממנו זה להגיע למצב שבו הוא עוסק בתורה ובמצוות לשמן, לא בשביל משהו אחר. יחד עם זה, מי שלא הגיע למצב הזה, אתה לא דוחה אותו, אתה לא אומר לו, לא שווה שום דבר מה שאתה עושה. נכון. מתוך שלא לשמה, ככה אומרים חז"ל, לעולם יעסוק אדם במצוות, בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. בשלב הראשון אולי זה לא כל כך פשוט, להגיע לזה, ללשמה, אבל מתוך שלא לשמה, בא לשמה. כן. נכון. יש אפשרות לכל אחד. כל אדם יכול להיות חכם או שחל, הרמה אומר. רחמן או אכזר, קילה יושע, כך הוא אומר בלכות תשובה. פרק ה. לכל אחד יש את האפשרות, רק שלא כל אחד אמור להגיע לאותם הישגים אובייקטיביים. כלומר, שאם אני אומר לאדם, אתה צריך ללמוד, אתה צריך להחכים. אני לא דורש ממנו שיגיע לרמה של אדם שיש לו מה שנקרא מנת משכל גבוהה. אני דורש ממנו שיגיע למה שהוא יכול להגיע. כל אדם יכול להיות חכם. מה זה חכם? חכם זה אדם שהגיע למיצוי היכולת, לפוטנציאל ההשכלתי שלו. ודאי ששני בני אדם לא יגיעו לאותו מקום אובייקטיבית. אבל זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא לא צריך הישגים. הוא צריך השתדלות. הוא צריך את זה שאתה תרצה להשיג את מה שאתה יכול להשיג. לא מבקשים לך להיות משה רבינו. הנוסח של הדברים שם של הרמב״ם בהלכות תשובה הוא ככה ש כל אדם, הרשות ביד כל אדם נתונה, להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירובעם. והוא ממשיך, או חכם או שחל, או אכזרי או רחמן, או קילאי או שואה, וכן שאר כל המידות. כל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבינו. אבל לא כל אדם יכול להיות חכם כמשה רבינו. לא כל אדם יכול להיות רחמן כמשה רבינו. כל התכונות שכתובות שם, גם תכונות שכליות, גם תכונות מידותיות, הן תלויות באמת בנתונים, בנתוני פתיחה של האדם, נתונים מולדים, נתונים סביבתיים. ברור שאנחנו לא חושבים שכל אדם יכול להגיע לאותה דרגה מבחינת סולם הדרגות האובייקטיבי. יש IQ שונה לכל בן אדם, יש תנאים סביבתיים שונים לכל בן אדם, יש תכונות מזג שונות גנטיות לכל בן אדם. אני נתתי פעם את הדוגמה, לא זוכר אם נתתי אותה פה, של לא רק של שכל, שאתה אומר, לא כל אחד יכול להיות חכם כמשה רבנו, כל אחד יכול להיות צדיק כמשה רבנו. מה פירוש צדיק כמשה רבנו? להוציא את המקסימום של מעצמו. אם הוא הוציא את המקסימום מעצמו, אז הוא קיבל ציון 10. למה? מפני שהקדוש ברוך הוא לא נותן ציון על הישגים אובייקטיביים, הוא נותן ציון על היחס בין הפוטנציאל שלך למה שהגעת. הגעת למקסימום שלך, קיבלת 10. או כפי שאומרת הממרה החסידית הידועה שרב זישא מאניפולי אמר, אני לא חושש שישאלו אותי למה לא היית משה רבינו בעולם הבא, אני חושש שאלו אותי למה לא היית זישא. היית יכול להיות מה שאתה יכול להיות ולא עשית. אז זה הרעיון. אז הוא אומר, יכול להיות צדיק כמשה רבנו, אבל לא יכול להיות חכם כמשה רבנו. יכול להיות חכם. הוא יכול להיות חכם. כל אדם יכול להיות חכם. או שחל, לפי הפוטנציאל שלו. או רחמן, או אכזר, לפי הפוטנציאל שלו. גם רחמן, לא כל אחד יכול להיות רחמן כמו כל אחד אחר. נתתי את הדוגמה הזאת פעם. כתוב, רק רגע, כתוב עבוד הרבי נתן, נדמה לי, ש הייתה לרבן גמליאל, נשיא הסנהדרין, הייתה שכנה אלמנה שהיה לה בן יחיד והבן הזה נפטר. וכשהבן שלה נפטר, היא הייתה יושבת בלילות ובוכה בבית. ורבן גמליאל היה שומע את הבכי שלה, היה שכן שלה בית סמוך, היה שומע את הבכי שלה והיה בוכה ביחד איתה. כתוב שהיה בוכה עד שנשרו ריסי עיניו. הוא כבר לא יכול לעשות מה שצריך לעשות. נשיא הסנהדרין, אתם מתארים לעצמכם, יש לו מה לעשות בערב בבית. הוא צריך לעסוק בדיני תורה שעומדים בפני הסנהדרין. והוא יושב ובוכה. כי השכנה שלו, המסכנה, בוכה. באו תלמידיו אל השכנה ואמרו לה, בואי ניתן לך בית יותר גדול. את רוצה בית יותר גדול, בית יותר טוב, יותר מתאים לך. לא אמרו לה למה. והיא אמרה, בסדר, אולי זה יעזור לה למשהו, אולי תתחתן בזכות זה, אולי. העבירו את הדירה, ונתנו לה בית אחר, יותר גדול, יותר יפה ויותר טוב. כדי שרבן גמליאל לא יצטרך לשמוע כל הלילה את הבכי שלה, כי הוא פשוט לא היה יכול לתפקד בצורה הזאת. אז אני שואל אתכם, כל אחד מאיתנו, גם שיש לו לב טוב, כשהוא שומע בן אדם בוכה, אז הוא בוכה יחד איתו, והוא בוכה יחד איתו עד כדי כך, שכל ערב זה חוזר על עצמו, וכל ערב הוא בוכה, וכל ערב הוא לא מסוגל לעבוד, מפני שהוא נמצא בצער הגדול הזה של השכנה שלו. אין ספק שזה לא כל אדם שיגיב בצורה כזאת. רבן גמליאל היה רחמן גדול, היה לו רגש של רחמים הרבה מעבר למה שבן אדם רגיל יש לו. גם בן אדם טוב, גם בן אדם שבאמת הוא ודאי שהיה רוצה להשתתף בצערה של האישה הזאת, אבל זה לא מגיע עד כדי שהוא יושב ובוכה. אצל רבן גמליאל זה כן הגיע. הוא היה רחמן מטבעו, ממזגו, בצורה כזאת, זאת הייתה התגובה שלו. אז דורשים מכל אחד מאיתנו שיהיה רחמן כרבן גמליאל? לא. תהיה רחמן כמה שאתה יכול להיות רחמן. תהיה חכם כמה שאתה יכול להיות חכם. אם תהיה, אז אתה צדיק כמשה רבנו. אתה הגעת למקסימום. כי המקסימום הוא סובייקטיבי, הוא לא אובייקטיבי. וזה נקרא לממש את האנושיות שבך ולזכות לחיי העולם הבא, לא בתור פרס, אלא בתור תוצאה טבעית, בתור המשך של החיים. מי שדבק בשכינה, אז הוא זוכה שנשמתו נהנית מזיו השכינה. יש לו אתרה בראש, כלומר הוא הוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, הוא כבר לא רק מה שהיה לו בראש כשהוא נולד, אלא הוא פיתח לעצמו את המציאות הרוחנית, כאילו מחוץ לגוף, שזה, חז"ל קוראים, ההתרה שבראשו. צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. בבקשה. בן אדם לא גומר אף פעם, הוא לא אומר, טוב, מיציתי את זה. אתה מתקדם, אתה לוקח על עצמך את המטרה של ההתקדמות, מד גובה שלך הוא פנימי, אתה לא צריך לדעת מראש לאן אתה תגיע. תיקח דוגמה מעולם הגוף, כן? ספורטאי. ספורטאי יודע שהוא יגיע עד מקום מסוים, וזאת התחנה הסופית שלו. כן, אבל הוא כל הזמן שואף להתקדם. הוא קפץ לגובה 2 מטר ב-18, הוא מאמין שהוא גם יקפוץ 2 מטר 20. הוא לא אומר, טוב, די, זהו, אני לא מציתי, אין לי מה להמשיך. תמיד הוא ימשיך. אז ברור שזה מוגבל. גם למשה רבנו זה היה מוגבל. אין אדם שיכול באופן בלתי מוגבל להשיג כל דבר, אבל כל אדם יש לו את הפוטנציאל שהוא אמור להשתדל כל הזמן לנצל אותו ולהוציא אותו לפועל. אם הוא יעשה את המאמצים הראויים, אז מה שיבוא יבוא, זה יעמד, אתה לא צריך לדעת מראש, אתה לא צריך לדעת מראש עד איפה אני יכול להגיע. אין דבר כזה. בן אדם יושב ללמוד גמרא. אז מה הוא חושב לעצמו? אני צריך ללמוד בדיוק X דפים, ואז אני גמרתי. אתה לומד, כמה שאתה לומד. אתה גמרת את השס פעם אחת, אתה תלמד אותו פעם שנייה, אתה תמצא המון מה ללמוד. וזה גם מה שקורה. אנשים שלומדים, הם באמת יודעים שתמיד יהיה להם מה ללמוד. הם לא גמרו. יהיה להם תמיד מה ללמוד, תמיד יהיה להם חשק ללמוד, כי הלימוד כשעצמו הופך להיות כבר מטרה עצמית. זה לא איזה דבר שאני, טוב, יאללה, נגמור את העבודה, גומרים, הולכים. אתה עושה דבר שהוא בעל ערך עצמי, אז אתה עושה אותו כמה שאתה יכול. ברור שזה לא אומר לצאת מהכלים שלך. זה לא אומר שאתה לא תוכל ולא תישן ולא תעבוד ולא תעשה שום דבר אחר, הכל הזמן בצורה הבריאה והסבירה. אתה כל הזמן תרצה להתקדם, זה בדיוק העניין של עבודת השם. אתה תמיד תרצה להוסיף, תרצה להוסיף מצוות, תרצה להוסיף תורה, תרצה להוסיף דת. זה המד. אם אתה מרגיש שאתה עושה את זה באמת בצורה הטובה והאופטימלית, אז יש עניח שאתה צודק, שבאמת זה ככה. אין פה איזה מד חיצוני. מי שמרגיש בעצמו שהוא לא עושה את מה שהוא יכול, זה המד שלו. שהוא מבין הוא בעצם יודע שהוא בעצם לא עושה מה שהוא יכול. אם זה בתחום המוסרי, אם זה בתחום הלימודי, אם זה בתחום... הוא מרגיש, את הבטלנות שלו, את החולשה שלו, את הכישלון שלו. אז לפי זה, המד שלו. הוא צריך למדוד לפי זה. כן. נשמה ונפש, אצל הרמב"ם זה אותו דבר. להפך, נשמה זה אפילו במשמעות יותר נמוכה מנפש. הנשמה, הרמב"ם לפעמים קורא לכוח החיים של הגוף, שקשור למושג נשימה. כלומר, שאדם נושם, נשמת חיים במובן של מה שמחזיק את הגוף בחיים. אבל לפעמים גם נשמה זה מובן של נפש רוחנית. הרמב"ם אומר שהשמות האלה, נפש, רוח, נשמה, הם משמשים בערבוביה לאותה מטרות, ולפעמים הוא קורא לזה, בדרך כלל הוא קורא לזה לנפש, אבל לפעמים הוא גם קורא נשמה, לפעמים גם רוח. אז אם אתה מתכוון לצד הרוחני של האדם, זה בדיוק, זה על זה אנחנו מדברים. לא, הרוחני פירושו, זאת המהות של של נפש האדם, זה שהיא רוחנית. זה לא כמות של רוחניות, זה המהות שלה. נפש האדם היא רוחנית. מה פירוש רוחנית? שהיא לא, היא לא פועלת פעולה גשמית, היא פועלת פעולה תודעתית. אתה לא מכיר את התוצאות של הפעולה של האדם בצורה של איזשהו רושם גשמי בחומר, אלא הוא בתודעה. זה נקרא דבר רוחני. רוחני זה קיים בפני עצמו כתודעה. בניגוד לפעולות גשמיות שאתה רואה את התוצאות שלהם בחומר, כלומר אתה אוכל, אז היה לך לפני כן כיכר לחם, ועכשיו הלחם כבר איננו פה, הוא כבר עבר איזשהו תהליך, הוא נמצא אצלי בתוך הגוף, בתוך המעיים. עשיתי פעולה גשמית, לעומת זאת שאני לומד, אז מה קרה? מבחינה גשמית, רואים משהו בחומר? שום דבר, זה הכל בתודעה. אני עכשיו באמת יודע מה שלא ידעתי מקודם, אבל מה זה הידיעה הזאת? אז מישהו מטריאליסט, הוא יגיד לך שהידיעה הזאת זה חריטה מסוימת בתאים של המוח. חריטה פיזית בתאים של המוח. זאת ההשקפה המטריאליסטית. ההשקפה המטריאליסטית אומרת שאין דבר כזה רוח בכלל. הכל גשמי. גם מה שאנחנו קוראים תודעה זה גם כן גשמי. אבל זאת השקפה מופרכת. השקפה מופרכת, ואפשר לומר מה? נכון, אבל אני אומר ש98% מהוגי הדעות בהיסטוריה של האנושות חשבו שזה בהחלט לא נכון, שזה שטות לחשוב שבעצם אין רוח, אין תודעה, הכל זה רק איזשהם תגובות ביולוגיות חומריות, כל המושג של ידע וכדומה. אדם בר דעת מבין שהמושג של ידיעה הוא לא יכול להזדהות עם המושג של איזה חריץ או של איזה גל או של איזה מציאות גשמי. זה פשוט לא, זה פשוט לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, לדעת ולעשות איזה פעולה בחומר. זה לא מתקשר. מה פירוש זה לא מתקשר? זה מתקשר במובן של יש התאמה ביניהם. כלומר, כאשר אני יודע משהו, אז יש לי גם איזושהי מקבילה במערכת של החומרית של המוח. כלומר, המשכן של התודעה הוא במוח במובן הזה שיש קורלציה, יש התאמה בין ידיעה, הרגשה, רגש, משהו תודעתי, לבין משהו פיזיקלי שמתרחש, זרם חשמלי או משהו כזה. אבל אתה לא יכול להגיד שהידיעה זה הזרם החשמלי, זה נשמע שטות, זה נשמע דבר מופרך. אפשר לחשוב כל מיני מחשבות, אפשר לחשוב מחשבות לא הגיוניות, לא חכמות. אפשר לחשוב הרבה דברים. אנשים חשבו, היו כאלה שחשבו כך. היה להם משום מה נוח או מתאים לרצונות שלהם לחשוב כך. אבל העובדה היא שלא רק דתיים, אלא גם הוגי דעות שאינם דתיים, לא קיבלו את ההשקפה הזאת. תראו, יש ספר קטן של אדם שהדעות שלו באופן כללי ביהדות הם בשנויות במחלוקת, אם נקרא לזה כך. זה פרופסור לייבוביץ', עליו השלום, שהיה יהודי שומר מצוות, ויהודי שנוי במחלוקת, כפי שאמרתי, בגלל דעותיו, שהיו הרבה פעמים דעות לא מקובלות בהחלט. אבל הוא כתב ספר קטן, יותר נכון, זה סדרת הרצאות שהוא נתן, שקרא לו בשם הבעיה הפסיכופיזית. זה יצא לאור בהוצאה של, נדמה לי של משרד הביטחון, או, לא, של האוניברסיטה המשודרת, כך קראו לזה, אוניברסיטה המשודרת. זה חוברת קטנה, נקראת הבעיה הפסיכופיזית. מי שמעוניין בנושא, כדאי לו לקרוא את החוברת הזאת. כי זאת חוברת שנכתבה על ידי אדם שהוא מקצועו של לייבוביץ' היה פיזיולוגיה של המוח. זה היה המקצוע שלו. וזה הוא קיבל דוקטורט. הדוקטורט הראשון, אחר כך הוא קיבל כנראה עוד כמה. הנושא הזה של הביוכימיה, של ביוכימיה, פיזיולוגיה, של המוח, זה נושא שהוא היה מומחה בו, והוא כותב בצורה מאוד ברורה שיש בעיה איך להסביר את ההתאמה, את התאימות הזאת שבין תופעות פיזיקליות וכימיות לבין תופעות תודעתיות. זאת בעיה, והוא אומר שהפתרון של הבעיה הוא מה שאומר הרמה בשולחן ערוך, בסימן ד', שזה פירוש הברכה, רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. מה זה מפליא לעשות? אומר הרמה, שקושר נפש וגוף יחדיו. זה מפליא לעשות. כלומר, זה באמת אחד מפלאי הבריאה. או במילים אחרות, זה מה שהתורה אומרת פרשת בראשית, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. יש פה צירוף של שני דברים. אחד הוא עפר מן האדמה, כלומר חומר. השני, נשמת חיים אלוקית, רוחנית, והיא האדם לנפש חיה. וזה האדם. האדם הוא יצור פסיכופיזי. וזאת בעיה להסביר את זה. אבל הוא אומר שהניסיון להגיד שאין רוח, אלא הכל זה חומר, הוא ניסיון נועל. זה פשוט דבר שהוא לא מסתבר כלל על נפש האדם. האדם לא יכול להבין, לא יכול לתפוס דבר כזה שאם אתה תחרות פה בעץ משהו, אז הדבר הזה הופך למחשבה. מה זה? מחשבה זה לא דבר חומרי, מחשבה זה דבר שאני חושב אותו. פה פתאום החומר המת הזה, הרי כל חומר הוא מת. אם זה חומר כזה או חומר אחר, כל החומרים שמסביב לנו במוח הם חומרים, הם בסך הכל חומרים. אז חומר יכול לחשוב? זה מופרך, זה דבר מופרך, זה המצאה. שמישהו שרצה לשלול את הרוח, אז הוא אמר, לא, 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 זה הכל זה רק חומר, זה רק החומרים שמסתובבים לך פה, הם שנדמה לך שאתה חושב.
זה לא מרמה.
בבקשה?
אתה אומר שזה לא מרמה.
זאת לא אמירה מדעית, זאת אמירה פילוסופית, אבל זאת אמירה פילוסופית שאפשר לומר עליה שהיא מופרכת. כלומר, היא בלתי קבילה, היא לא מתקבלת על הדעת. גם הצד השני לא יכול להגיד משהו מדעי, כי להכניס את התודעה לכלים של פיזיקה אי אפשר. לזה הוא קורא בשם הבעיה הפסיכופיזית, זה לא הוא קורא דרך אגב, זה שם ידוע, זה שם שכבר מאות שנים מתגלגל בפילוסופיה. הבעיה הפסיכופיזית, כלומר, איך להבין את הדבר הזה, שיש לאדם צד רוחני, תודעתי, וצד גשמי, ושיש ביניהם קורלציה, יש התאמה, ואיך זה קורה, מה זה? זאת בעיה. אז הוא אומר, הבעיה היא, התשובה היא, מה שאנחנו אומרים, בשם האמונה, שהקדוש ברוך הוא קושר אותם, נכון? זה באמת דבר שהוא קשה להבנה, אבל זה בדיוק מה שקורה, שיש לאדם נפש, יש לאדם גוף, הם קשורים, כאשר הגוף מפסיק לתפקד, אז הנפש מפסיקה לתפקד בתוך הגוף, ואז קורה מה שאומר הרמב״ם, אם אתה בנית על עצמך תודעה, התודעה הזאת נשארת קשורה בעולם הרוח, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. פירושו של דבר שגם כשהגוף שלך ימות, הנפש היא צרורה בצרור החיים את עם השם אלוקיך. זה דווקא כתוב שבעולם הבא אין התקדמות במובן הזה של בחירה, של יכולת יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. באיזה מובן? שם אין התקדמות כזאת. מצד שני, כתוב, צדיקים אין להם מנוחה, ילכו מחיל אל חיל, אבל לא במובן של להרוויח יותר. במצב סטטי יכול להיות תענוג נפלא. זה שאנחנו היום לא יכולים להתענג תענוג מתמיד, זה בגלל שאנחנו בעולם הגוף. על זה אנחנו נגיע. אנחנו בעצם כבר הזכרנו את זה. כשהאדם נמצא בעולם גופני, אז אין לו אפשרות של מצב תענוג מתמיד, כי הגוף הוא כזה שהוא כל הפעולות שלו הם זמניות, הם נפסקות. אבל אם זה מצב של נפש שמשוחררת מהמגבלות הגופניות, אז מה קשה בזה שהיא נמצאת במצב של תענוג מתמיד? להפך, זה מתאים מאוד. גם אם מצב סטטי זה מצב של תענוג מתמיד. אני רוצה להגיע למשפט הבא בדברי הרמב״ם, שהוא משפט בעל משקל סגולי אדיר. תכף אני אסביר במה, אבל קודם נקרא אותו. וזהו עניין אומרו, אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, וכולי. הרמב״ם שמח הזה שכל אחד שקורא אותו יודע את ההמשך של הפסוק. ההמשך של הפסוק בתהילים הוא, אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, במתג ורסן אדיו לבלום. הסוס והפרד, אתה רוצה לגרום לזה שהם ילכו ישר ולא ישתוללו, אז אתה צריך לבלום אותם עם מתג ורסן. רצונו לומר, אשר מונעם מן ההשתלחות, אמנם הוא דבר מבחוץ, כמתג והרסן. אל יהי האדם כן, אלא יהי מונעו ממנו עצמו. רצוני לומר, צורתו האנושית כאשר תהיה שלמה, היא תמנענו ממה שימנע ממנו השלמות, ואין אשר יקרו פחיתויות, והיא תזרזהו על מה שישלם בו, ואין המעלות. זהו אשר הושג אצלי מקלט דבריהם, וזה העניין הנכבד רב החשיבות. המשפט הזה שהוא אומר, שהאדם צריך שמונע ממנו את ההשתלחות, כלומר שמכוון אותו בדרך הישרה, לא יהיה מבחוץ, אלא יהיה מתוכו, מבפנים, זאת אמירה שנחשבת לאחד ההישגים הפילוסופיים הגדולים של מי שנחשב לגדול הפילוסופים המודרניים, זה עמנואל קאנט. קאנט כתב בשני תחומים, או שלושה תחומים. תחום אחד שייך לתורת ההכרה, ושם הספר הגדול שלו נקרא ביקורת התבונה הטהורה. תחום שני הוא התחום של המוסר, והספר הגדול נקרא ביקורת התבונה המעשית, ויש לו גם ספר קטן בתחום הזה, שהוא מתמצת את העיקר של הספר הגדול, והוא נקרא בשם פרולגומנה, או הקדמות, הקדמות למטאפיזיקה של המידות. שם הוא מייסד את היסוד הזה של מוסר פנימי לעומת מוסר חיצוני, או כפי שהוא קורא לזה אוטונומי, מוסר אוטונומי לעומת מוסר הטרונומי. כאשר, מה הכוונה? אם אתה עושה דברים מפני שאתה מתחשב או רוצה את המקל והגזר, דיינו שאם אתה עושה, אתה נמנע מלעשות רע מפני שאתה חושש מהמקל, או שאתה עושה טוב מפני שאתה רוצה את הגזר, אז אתה נמצא במצב של מוסר הטרונומי, כלומר מוסר שבא אליך מבחוץ. לעומת זאת, אם אתה נותן לעצמך את החוק, אתה לא עושה אותו מפני שיש משהו מבחוץ שאומר לך, תיזהר, אם אתה תעשה כך, תחטוף מכה, או אם תעשה כך, תקבל משהו טוב. אלא מה שאתה חושב לנכון, זה מפני שאתה חושב אותו מבפנים שהוא נכון, בלי קשר לשום איום ולשום פיתוי, זה נקרא מוסר אוטונומי. זה נקרא מוסר שנובע מתוך היות האדם אדם. או כפי שהוא מגדיר את זה, בעל תבונה, הסיבה של המוסריות היא היותך בעל תבונה. הרמב"ם אמר את זה 600 שנה לפניו. ממש לא, זה בדיוק מה ש הרמב"ם מגדיר בתור עבודה מהאהבה. דהיינו, שאם, רק שנייה, אם אתה מבין מתוכך שאתה אדם, ואתה בתור אדם צריך להיות איש חכם וטוב כדי להשלים את עצמך, אתה רק שואל את עצמך, טוב, אני באמת מבין שזה הייעוד שלי כאדם, כי יש לי נפש, כי יש לי רוח, כי יש לי יכולת של חשיבה, אבל טוב, אני רוצה לדעת מה לחשוב. אז כאן יש לו איזה כיוון שהוא מאוד מאוד מעורפל, מה נקרא טוב. אנחנו אומרים, מה שהרמב"ם אמר מקודם, שיש שם חוכמה שהגיעה לנביאים מאת השם, שהיא אומרת לאדם מהם הפחיתויות ומהן המעלות. לדעת מה טוב, הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך. הרעיון של הרצון להיות טוב הוא רעיון פנימי, הוא רעיון מבפנים. הוא רעיון של, זאת המהות הפנימית שלי. עכשיו, להגדיר את דרך הטוב, זה לפעמים קשה לאדם. והפילוסופים החילוניים, או אלה שלא מתבססים על תורה מן השמיים, באמת מתלבטים בזה הרבה, להגדיר מה נקרא טוב. למרות שהם אומרים שכעיקרון, ודאי שיש משהו שהוא הטוב, אבל מה נקרא טוב? אז לכאן שהזכרנו אותו מקודם, יש איזה פלפול שלם, שהוא מנסה להגדיר מהו הדבר ש... הסימן שהתנהגות מסוימת היא התנהגות נכונה, מוסרית. יש לו איזה סימן כזה שאם ההתנהגות הזאת יכולה להיות כללית לכל בעלי התבונה ולא פרטית, אז זה סימן שהיא התנהגות נכונה. אגב, זה לא דברים רחוקים כל כך מן האמת, מפני שזה די מזכיר את המושג של ואהבת לרעך כמוך. אם אתם רוצים, אז תראו במלבים, פירוש המלבים לתורה, בויקרא, י"ט, בפסוק של ואהבת לרעך כמוך, המלבים מזכיר שם את קאנט. לא בשמו, אלא הוא קורא לו הפילוסופים החדשים, או הפילוסופים המעיינים החדשים. המלבים היה בעיר של קאנט תקופה מסוימת, בקניגסברג. בבקשה? לא שמעתי. לא, אבל מלבים הגיע לקניגסברג, לעיר שקאנט חי בה, אחרי שקאנט כבר לא חי, אחרי שהוא כבר לא היה בין החיים, אני כמעט בטוח. קאנט, המלבים חי במאה ה-19 למניינם. וקאנט חי לפני כן, הוא היה, את השנים המדויקות אני לא זוכר, אבל הוא, נדמה לי שכשהמלבים הגיע לשם, זה כבר היה כשקאנט לא היה בחיים, אבל שמו היה ידוע באותו מקום, וכבר היה ידוע גם בעולם, כי הוא התפרסם באמת כמי שחידש דברים חשובים בפילוסופיה, והמלבי מזכיר את ההגדרה הזאת של קאנט לגבי מוסר כללי, מוסר שהוא של כל בעלי התבונה, בהקשר לפסוק ואהבת לרעך כמוך. והוא אומר שבעצם הגיעו לזה מדעתם גם הפילוסופים המעיינים החדשים, כך הוא כותב. תסתכלו שם, זה מעניין. בכל אופן, הרעיון של המוסר האוטונומי, כלומר שמוסר שבא מבפנים ולא כתוצאה משכר ועונש חיצוני, זה בעצם הרעיון שהרמב״ם אמר לנו עד עכשיו. הוא אמר שהעולם הבא זה לא פרס, זה לא שכר חיצוני, אלא זה תוצאה של זה שהאדם מגשים את עצמו. כלומר שהאדם מבין את הייעוד שלו מתוך עצמו. הוא נעזר בהתגלות האלוקית בשביל לממש את הדברים. הרי בעצם המצוות הראשונות שניתנו לאדם, הן בעצם מצוות שהאדם היה יכול להבין אותן מאליו. חז"ל אומרים שהאדם הראשון נצטווה בשש מצוות, ונוח נוספה לו עוד מצווה שביעית. מה הן המצוות האלה? זה מצוות מוסריות בסיסיות, שהאדם בעצם יכול להגיע אליהן מדעתו. והמצווה האלוהית היא כאילו מדריכה אותו, נותנת לו את הביטחון, שבאמת זה מה שנדרש ממנו, שזה באמת זאת הדרך. אחר כך לעם ישראל יש תרי"ג מצוות שהן הרבה מעבר למה שהאדם היה בעצמו מקיים, כי יש לנו מושג של מצוות שמעיות. אנחנו בעזרת השם נגיע לזה, הרמב״ם מדבר על זה הרבה, על הנושא הזה של מצוות שכליות ומצוות שמעיות. הוא לא אוהב את הביטוי שכליות, את החלוקה הוא כן מקבל. את החלוקה הוא כן מקבל, והוא גם קורא בעצמו למצוות, בשם מצוות שמעיות במקומות אחרים. מה ששם הוא, אתה יודע בצדק, שהוא מתנגד, הוא מתנגד לביטוי מצוות שכליות. כי הוא אומר שמצוות שכליות, פירושו כאילו שהאחרות הן לא שכליות. והביטוי שהיה מתאים לו, אם הוא היה רוצה להגדיר את זה, זה היה מצוות טבעיות. כלומר, יש מצוות שהאדם מקיים אותן באופן טבעי, ויש מצוות שהאדם לא היה מקיים אותן באופן טבעי, אבל כשהם ניתנו, הם ניתנו לאדם בהחלט כדבר שכלי. כלומר, האדם מבין מה השם רוצה ממנו. אז הנושא הזה של ההדרכה האלוקית, זה כבר על גבי המציאות של סלם אלוקים שבאדם, שהוא אומר לו מתוך עצמו. הוא אומר לו מתוך עצמו את הדברים הבסיסיים, כמו הרצון לדעת את האמת. צריך בשביל זה מצווה. כל אדם באופן טבעי רוצה לדעת את האמת, רוצה להכיר את הדברים כמות שהם. אם הקדוש ברוך הוא הנמצא העליון, אז האדם באופן טבעי משתוקק לדעת אותו, הוא משתוקק לדעת את השם, הוא רוצה לדעת את המציאות, איפה הוא חי. לא צריך בשביל זה מצווה, אבל התורה מצווה אותך לדעת את השם. למרות שזה הדבר הכי טבעי לאדם, הוא רוצה לדעת. אז יוצא שבעצם הרעיון של מוסר אוטונומי, מוסר פנימי, הוא הרעיון שהרמב״ם פה מדבר עליו, שדרכו האדם מגשים את אנושיותו, והגשמת האנושיות הזאת היא חיי העולם הבא. כי הגשמת האנושיות היא עשיית רצון השם. היא בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנהיה בני אדם. זה מה שהוא רוצה. ככה הוא ברא אותנו. מי שלא רוצה להיות בן אדם, הוא מורד ברצון האלוקי. כן. זה לא המקום היחיד שיש פרס. יש לנו בקריאת שמע, והיה עם שמות ישמעו אל מצוותיי, ונתתים את ארציכם בעיתו. הרמב"ם מסביר את כל הדברים האלה בדפים הקודמים. קל"ז, הוא מסביר את העניין של היהודים הטובים והרעים הנזכרים בתורה, ודיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים. כנראה שלא היית בשיעור ההוא. בכל אופן, הוא מסביר שזה אמצעי והאדם בהחלט חשוב לו שיהיו לו אמצעים של חיים נוחים, חיים קלים בעולם הזה, כדי שיוכל לעשות עם החיים שלו את המקסימום. אבל זה אמצעים, זה לא התכלית, זה לא הדבר שבסופו של דבר התורה מייעדת, והוא הוכיח את זה. הוא הוכיח את זה מהפסוק, תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, ועבדת את אויביך בעירום ובמצוק וכו', שבעצם זה לא מדובר על תכלית, מדובר על אמצעים. היית יכול לעבוד את השם בתנאים נוחים, לא רצית, אז עכשיו אתה עובד את אויביך, עכשיו אתה סובל, עכשיו אתה נמצא במצב שקשה לך לעבוד את השם. כלומר, העניין של השכר ועונש בעולם הזה, למען יאריכון ימיך, אם זה מדובר על העולם הזה, זה רק אמצעי. אבל חז"ל הרי כבר דרשו, למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. כלומר, שבעצם אם אתה רוצה להבין את התוצאות העמוקות של המצוות, התוצאות העמוקות של המצוות הן ברמה של עולם שכולו ארוך, דיינו עולם הבא. בעזרת השם, אנחנו בפעם הבאה נמשיך, ולשם כך, בבקשה תקראו את עמוד קוף מם. יש פה חבילה של ספרים של הקדמות הרמב״ם מהמשנה, וכל מי שרוצה יכול לקנות אותם. אני לא יודע מי בדיוק מטפל, הנה, ידידנו מטפל בעניין של המחירה, כי כדאי שפשוט בזמן השיעור כל אחד יחזיק לפניו את הספר. ערב טוב.